טוב, אז נשאלה השאלה, אנחנו כולנו מתפללים שלא נתקל במציאות הזו, אבל ילד שמגיע הביתה ואומר, נגעו בי בצורה לא בסדר, איך להתייחס?
אז לנו זה מקרה מבין, שזה ברמה שאחד באמת בתמימות, זה לא היה שום דבר,
זה קודם כל,
זה היה נושא מין דמיון כזה.
מסכים, אז אני אומר, זה דבר ראשון. קודם כל, ההורה צריך לדעת שהוא מקרין לילד איך להגיב. זאת אומרת, אם ההורה נכנס לפאניקה, אז הוא מקרין לילד, אתה צריך להיות בפאניקה. יותר כדאי לדבר איתו, להבין, להקשיב ברוגע קודם כל, לשמוע מה הילד מספר. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, לפעמים מתברר שלא קרה מה שאתה חושב קרה ברגע הראשון, לפעמים מתברר שזה לא חמור כמו שחשבת, לפעמים כל מיני, קודם כל צריך לשמוע, לדבר. יש מציאויות שאתה בטוח שאתה שמעת דבר אחד, ותוך כדי שיחה מסתבר שזה לגמרי אחר. אז זה א' פת. ושנית, אני חושב שכן חשוב לא להילחץ. זאת אומרת, אם אני נלחץ, אני מלמד את הילד שצריך להילחץ. וחלק ממה שאני רוצה לתת לו זה את הכלים להתמודד, ומתוך לחץ הוא לא ידע להתמודד. מאידך גיסא, יש מציאות שהילד יוצא מהכלים. ואז חשוב שהילד ידע קודם כל שאנחנו אוהבים אותו ושמחים לשמוע אותו, ושאנחנו מוכנים לדבר איתו על זה. זאת אומרת, ושכל הכבוד לו שהוא מספר לנו, הרי לימדנו אותו שאם משהו קורה אז הוא צריך לדבר, כל הכבוד לו. צריך גם לומר לו כל הכבוד איך שהוא הגיב, כל הכבוד שהוא עזב, כל הכבוד שהוא ברח. באיזשהו מקום חשוב לטפטף לו שזה לא אשמתו. אחד מהבעיות בדברים האלה זה שהילדים מאשימים את עצמם. היה חייל בודד שמצאו אותו מת עם הנשק לידו. נכון? איך קראו לו? אמריקאי, מדטרויט.
לפני כמה זמן?
עכשיו, בסוף מבצע צוק איתן. לא אמרו שיתאבד, אבל זה די ברור שיתאבד.
כן, אמרו שזה חיפשו אותו כנוכם.
כן.
מה קרה?
מה קרה? הוא התאבד.
כן.
אבל מה ההיסטוריה שלו? כשהוא היה ילד, התעללו בו. והוא התעללו בו. הוא כתב על זה, במאמר, למה, והוא מספר איך הוא כל החיים מסתובב עם תחושות נחיתות, והוא כל הזמן הרגיש שזה אשמתו, וברגע שזה התחיל, אז כילד הוא כל הזמן היה מלא עצבים והתפרצויות, ההורים פחדו לדבר איתו, הם פחדו לדבר איתו, הוא לא שיתף אותם, זה המשיך לקרוא. זאת אומרת, אחד מהדברים שצריך לתת לילד, זה אפיק לדבר, וגם תחושה שזה לא אשמתו. מה שקורה זה שילד גדל עם תחושה שזה אשמתו. תלוי מי הבן אדם שעשה את זה, אבל אם זה בן אדם שהוא היה אמור להיות לו אימון בבן אדם הזה, אז הילד לא יודע איך להקל את זה. אחד מהדברים, אני אומר, במקרים שזה באמת חמור, זה שבן אדם מפסיק להיות לו יכולת לראות אפור בעולם. הוא רואה שחור או לבן. זאת אומרת, הוא ראה שיש אנשים שהם טובים טוב, יש אנשים שהם מאוד רעים איתו, והוא לא מצליח לראות שיש משהו באמצע. זאת אומרת, וזה דבר שמלווה את האדם כל החיים. זה מאוד מאוד קשה לצאת מזה. ושוב, יש כל מיני תופעות שיוצאות מזה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל לשמור את אפיקי התקשורת, שהילד יודע שאנחנו איתו, שלא נכריח אותו לעשות כלום, לא נשים אותו במצבים לא נעימים, נלך יחד איתו, נעזור לו, ושאנחנו אוהבים אותו ושנגן עליו. כי הילד ברגע הראשון צריך לדעת שיש לו הגנה. זאת אומרת, לפעמים ילד אומר, אני מפחד שידפקו בדלת. אני מפחד ללכת לישון לבד. אנחנו צריכים מצד אחד לא לעודד את הפחדים, מצד שני, לתת לו תחושה שאנחנו איתו, שהוא לא לבד. אם הוא רוצה לישון בחדר של אבא ואמא באותו לילה, אז אם אפשר, אז זה טוב להרגיע אותו, לשכב לידו, להביא אותו משהו יותר לצד הנורמה. אבל אם הוא צריך את זה, בסדר. לעזור לו לצאת מזה. בד בבד, אני חושב שבכל מקרה צריך גם ללכת לקבל ייעוץ מקצועי. אבל מאוד חשוב השיחת פתיחה. כשהילד מגיע, והילד כאוב, והילד לא יודע מה לעשות עם עצמו, אז הדברים הראשונים שצריך לתת לו, חום, חיבה, הערכה, תחושה ואמירה שהוא עשה 100%, הוא כל הכבוד לו, אפשר, בהרבה נסיבות זה נכון לומר לו, יש אנשים מאוד לא בסדר בעולם. אתה בסדר, אבל בסדר. יש אנשים שעושים דברים שהם לא בסדר, ואנחנו נצטרך לדאוג לטפל שזה לא יקרה לך שוב. אבל התחושה הזו שיש לו למי לפנות, שהוא בסדר, שאוהבים אותו, ושהולכים לפתור את זה איתו. זאת אומרת, אלה מסרים שבשיחה הראשונה אתה מנסה לתת לילד, ושנוכל להמשיך לדבר על זה. יכול להיות שהוא ירצה לדבר על זה די הרבה. הוא, היא. בסדר, נדבר על זה. זה, אנחנו רוצים להוציא אותו מזה, נכון? אבל אחרי השיחה הראשונה כבר נלך להתייעץ איך לדון הלאה. מאוד מאוד חשוב לשמור את אפיקי התקשורת פתוחים. זאת אומרת, שהוא מרגיש שהוא יכול לפנות. חיבדנו אותו, אוהבים אותו, אנחנו איתו, נעזור לו. ושהוא בסדר. זה מאוד 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 חשוב. שהוא בסדר. זה מאוד קשה, אבל זה מאוד צריך להעביר. יחד עם זה, אנחנו לא מנסים להמעיט את מה שקרה, אבל צריך מאוד להיזהר לא לנפח את מה שקרה. הרבה פעמים, שוב, הילד מסתכל אלינו לראות את התגובה שלנו. והבן אדם הרבה פעמים צריך עצבי ברזל לא להתפוצץ, כדי שהילד לא ייקח את זה ויתפוצץ עם זה. לפעמים זה לא טובת הילד שאני מראה לו את זה. היה פעם משפחה איפה שהיה דברים מאוד קשים. זאת אומרת, אלימות מאוד קשה. והילדים לא ראו את זה כאלימות. זאת אומרת, הילדים אמרו, טוב, אבא הוא קצת עצמני. אז אני, כשהילדים התחילו ללכת לטיפול, אני אמרתי למטפלים, תעשו לי טובה, תחשבו 1,000 פעמים אם זה נכון להשתמש במילה התעוללות ואלימות. כי הם לא רואים את זה ככה. ולפעמים זה ברכה שהם לא רואים את זה ככה. הם רואים את זה כאבא עצבני, אבא לפעמים קיצוני. ואם תגדירו להם את המילה הזו, אז יכול להיות שהפך, אז הכל יתפרק אצלם. יכול להיות שזה שהם מצליחים לתפקד ולהיות אנשים בריאים בחברה, זה מתוך זה שאף פעם לא הגדירו להם את זה. אז מבחינתם הם יכולים לחיות עם מציאות כזו. אז אני אומר אותו דבר פה. לאו דווקא שזה נכון על ההתחלה להיכנס להגדרות או לדברים כאלה. אז זה, שוב, זו שיחת פתיחה. אחר כך כבר כדאי לקבל ייעוץ ולראות איך להתקדם עם הילד. לאו דווקא להביא את הילד לייעוץ. זאת אומרת, שוב, אנחנו מנסים להגביל את הטראומה של הילד. אבל אנחנו כהורים, בסדר? אז נתייעץ, נראה איך להתקדם. טוב.